שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום רביעי, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
אהלן איתן.
הדרמה הפוליטית כמובן עדיין בעיצומה. ראש הממשלה בנימין נתניהו החזיר אתמול בלילה את המנדט להקמת קואליציה לנשיא ראובן ריבלין, שמצידו החל הבוקר בסבב פגישות עם ראשי המפלגות כדי לבחור את המועמד הבא. האם זה יהיה יאיר לפיד? אולי נפתלי בנט? מזל מועלם, הכתבת הפוליטית של אתר על מוניטור, תהיה איתנו כדי לנסות לנחש מי יהיה ראש הממשלה הבא, ולא פחות חשוב, מי יהיה שר האוצר שיחליף את ישראל כץ.
אין שקט בטלוויזיה הרב-ערוצית בישראל. לאחר שנה שבה חצי מדינה צמצמה את הצפייה בערוצים המקומיים והתמכרה לסרטים ולסדרות של נטפליקס, מתגבשים שני שינויים שמבשרים על רעידת אדמה בשוק הטלוויזיה המקומי. תשלום עבור תוכניות שעד כה שודרו בחינם, כמו מאסטר שף, ופרסומות בשירותי ה-VOD כמו אלה של הוט ושל יס. אז איך הטלוויזיה שלנו הולכת להשתנות ולהיראות מקרוב? נתי טוקר יסביר.
גם עולם התשלומים עובר מהפכה. הבוקר הושק בישראל שירות התשלומים של אפל פיי, של חברת אפל כמובן, באופן רשמי, ובעלי האייפון שיכניסו את פרטי כרטיס האשראי שלהם לאפליקציה המתאימה, יוכלו מעתה לשלם באמצעות המכשיר בלבד. אבל האם זו באמת מהפכה, וכמה ישראלים באמת יעשו שימוש בשירות הזה באופן יומיומי? אנחנו נדבר עם אוריאל אוחיון, המנכ"ל של חברת סטארט-אפ בשם זנגו, שעוסקת בפיתוח של ארנקים אלקטרוניים. אנחנו מתחילים.
שלום למזל מועלם.
אהלן.
הכתבת הפוליטית של אתר על מוניטור ומגישה בערוץ הכנסת. אפשרות אחת כנראה יורדת מהפרק, בנימין נתניהו לא ירכיב את הממשלה הבאה. שתי אפשרויות נותרו. אחת, שמישהו אחר ירכיב את הממשלה הבאה, תכף נראה מי, או שהולכים לבחירות בפעם החמישית. איזה מהאופציות יותר סבירה כרגע?
אז אנחנו באיזה טלטלה די לא מוכרת, שאתמול בלילה אפשר היה להגיד שבנט בסבירות מאוד מאוד גבוהה ירכיב את הממשלה הבאה בקונסטלציה של איזה ממשלת שינוי. כעבור כמה שעות אנחנו שומעים על מיכאי שיקלי והמכתב שהוא מוציא לבנט, ולא ברור האם הוא יצביע בעד ממשלה כזאת או נגד או שהוא יימנע.
אבל זה לא איזה תרגיל כזה שעושים לפעמים של הרגע האחרון, שיש איזה אחד שהוא באיזה בן סורר כזה, ואומרים, תראו, יש לי, ואז בנט אומר לשותפים שלו לקואליציית השינוי הזו,
קשה לי,
תעשו עוד משהו, תסחטו עוד קצת הלימון, תביאו לי עוד איזשהו הישג, או שזה באמת התנגדות עקרונית ואמיתית.
אני חושבת שזאת התנגדות עקרונית, בטח זה לא תרגיל שעושים רגע לפני שהמנדט עובר, וצריך איזשהו גם רוח גבית וגם איזושהי אווירה ציבורית, זה ממש לא מוסיף לאווירה ציבורית, וממילא זאת ממשלה שהיא כמעט בלתי אפשרית, היא אקלקטית, היא מקוטבת אידיאולוגית, זה ברור לכל השותפים לממשלה כזאת שאם היא תקום היא ממשלת מעבר להזזת נתניהו, אי אפשר להפות את התמונה, זאת
ולכן,
הסיטואציה.
ולכן למה זה קריטי שאדם אחד מתוך ימינה מתפצל החוצה? אז בסדר, אז יש להם משבר או פירוק או משהו בתוך המפלגה, וחבר הכנסת עמיחי שיקלי יימנע או יעשה מה שלא יעשה. למה הוא משנה את הדינמיקה ואת האריתמטיקה?
אז ככה, קודם כל אנחנו מדברים על מפלגה שהיא ממילא מאוד מאוד קטנה, עם 7 מנדטים, שהלגיטימציה גם הציבורית וגם בימין שלה היא מראש מוטלת בספק, אפשר להרער על זה. יש מפלגה גדולה בימין שהיא עם 30 מנדטים, ויש מפלגה שהיא יותר קטנה עם 7 מנדטים. אז כשאדם מתוכה בא ומערער בצורה כזאת ושם את הדברים על השולחן, ובעצם זה כאילו דף מסרים של נתניהו ובלפור והליכוד, אז זה בהחלט שזה מערער.
אבל המתמטיקה קצת לא מדויקת, מזל, כי אני חושב על זה שיש לו 7 מנדטים, ולגדעון סער יש עוד 6, ולליברמן יש עוד 7, ואם רוצים ככה למתוח טיפה, אז גם לגנץ, שהוא כזה מין מרכז לא ברור כזה, כלומר, זה לא שיש פה איזה רק בן סורר של הימין, יש פה שורה של מפלגות שהגיעו למסקנה שכל עוד נתניהו ראש הממשלה, זה תוקע הרבה מאוד תהליכים במדינה.
אז על זה אני לא אתווכח, אבל השאלה אם אנחנו באירוע של 99 או 92 של מהפך שלטוני, זה לא מהפך שלטוני, אין פה שתי דרכים אידיאולוגיות. יש פה מחנה שאומר, אנחנו, כדי להמשיך את התנהלות המדינה באופן תקין, אנחנו חייבים להזיז מפה אדם אחד. והאדם הזה, אי אפשר לסובב את זה. תקשיבו, אני באמת...
לא, אנחנו מקבלים את העניין הזה. השאלה אם זה מה שיקרה.
ואחת התקופות הקשות להיות בהן פרשן פוליטיקי.
השאלה אם זה מה שיקרה.
גם צריכים את ה-wishful thinking בצד, כדי להסתכל על המציאות.
לא, אין שום wishful thinking, וגם אני חושב שכבר אצל רוב הציבור, או אצל חלק גדול מהציבור בוודאי, יש כבר תחושה שהאידיאולוגיה, גם אם היא הייתה קיימת, או שהיא נמצאת באיזשהו מקום, היא כבר מיד מזמן פינתה את המקום לג'ובים, שררה, כבוד ומנעמי השלטון באשר, באשר הם, בתור מוטיבציה ראשונית להיות במקומות הללו.
תלוי על איזה ציבור אתה מדבר. זה כמו דוח מודיעין. תיקח דוח מודיעין, ואפשר לתת לו פרשנות כזאת ופרשנות הפוכה. זה בדיוק.
אגב, אפרופו,
אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה.
אם היית צודקת, היו פחות חקירות וכתבי אישום נגד פוליטיקאים.
כן, אבל אנחנו צריכים להסתכל על הוקטורים, והוקטור אומר שיש פה ראש ממשלה שמסובך בכתבי אישום, שמתנהל נגדו משפט שוחד, שהוא עומד לבחירות כבר 4 פעמים, ולא יורד מה-30 מנדטים. אז אם רוצים להגיד שה-30 מנדטים האלה הם קאט, אז אני לא שם. זו לא קאט, מיליון אנשים הם לא קאט, יש להם הרבה גוונים, יש להם הרבה צבעים, ויש להם בעיקר מוטיבציה אחת. הם רוצים את נתניהו כראש ממשלה, אז בואו נתווכח על זה.
כן, אבל מזל, שאלה לגבי דווקא בנט, אחד הדברים, את אומרת שקשה להיות פרשנית פוליטית בתקופה הזו, אז אני אקשה עוד יותר. אני מנסה לחשוב על הסיטואציה, שהיא באמת סיטואציה הזויה. מי שמוכן לקבל את בנט כראש ממשלה, זה מפלגות מרכז, מפלגות שמאל, ערבים, כולם מוכנים לקבל אותו כראש ממשלה, אבל דווקא החברים שלו, שיקלי, אולי אפילו הילד שקד, הם אלה שימנעו ממנו את הגשמת החלום הזה?
כן, האם שקד היא החוליה החלשה כרגע?
אני לא חושבת ששקד היא החוליה החלשה, ההפך, אני חושבת שהיא הייתה חלק מאיזשהו תרגיל, ככל שאני מרכיבה את הפאזל, לי ברור שאחרי הבחירות, כשהיו התוצאות שהתקבלו, התברר שלנתניהו אין בעצם ממשלת ימין. בנט קיבל החלטה אסטרטגית שהילד שקד הייתה שותפה לה. וההחלטה הזאת אמרה, אנחנו חייבים להזיז את נתניהו, הוא חוסם אותנו. הוא חוסם אותנו מלהתקדם כמנהיגי הימין הבאים. ולכן אנחנו נעשה עכשיו הכל כדי להגשים את היעד הזה. ועל הדרך גם בנט יכול להיות ראש ממשלה, כי נוצרה קונסטלציה כזאת. ולכן המשחקים של הילד, והיא עשתה את זה בצורה מאוד מתוחכמת, כי היא אדם מאוד מתוחכם, אגב מאוד מאוד קר רוח, ואפשר לעשות איתו תרגיל הונאה כאלה בצורה מושלמת. היא שיחקה יפה את המשחק הזה, וראינו בהקלטות שאפשר, אני לא נכנסת איך הם נעשו, והאם הם בושלו או לא בושלו, היא בקולה אומרת את הדברים האלה. היא הייתה מודעת לזה שאולי היא מוקלטת, והיא אמרה את הדברים שהיא רצתה לומר בקול ברור, והיה שם דף מסרים, כולל נשק יום הדין, זה שרה נתניהו ובנימין נתניהו, הזוג מבלפור.
כלומר, היא כן רוצה ממשלת שינוי, אחדות, whatever,
כן,
הזנאים?
כן, לגמרי. היא רוצה, ברור שיש פה איזה שיקול אישי, כי היא תשלם מחיר. בנט, נפתלי בנט היא ראש ממשלה, היא גם לא תהיה שרת משפטים כנראה בממשלה כזאת, אז כן יכולה אולי למקסם את הקונסטלציה שנוצרה לטובתה, אבל אם מסתכלים על הדינמיקה ביניהם, ואני מכירה אותה מ-2006, כשהם הגיעו ללשכת נתניהו, יושב ראש האופוזיציה, הם נבנו כ-power couple. שניהם יחד עם אדם נוסף שהוא מאוד מאוד חזק בתמונה כרגע, והוא שלום שלמה. הם היו בלשכת נתניהו, הם בנו את עצמם כאיזה ציר כוח, ובמידה רבה לכן הם גם הורחקו משם די מהר. הם אפילו לא היו שם שנתיים, אבל הם המשיכו לרדוף את נתניהו ושרה במרכאות, כי הם ייצרו לעצמם בסיס כוח פוליטי.
מזל, תגידי, אבל בנט לא נמצא עכשיו במצב של הכל או כלום, כי יכול להיות שאם הוא לא הולך על ראשות הממשלה, והולכים לבחירות נוספות, וכל הסיפור יהיה ששיקלי היה זה שמנע ממנו את ראשות הממשלה, למה בכלל שהוא יקבל מנדטים? מגידו, אנחנו לא סומכים עליו, בסוף איזה מספר 6 או מספר 7 במפלגה, הוא זה שבאמת הפגין פה נחישות, מנהיגות, אידיאולוגיה, whatever, בטח לא בנט. כלומר, זה יכול להיות רגע גורלי בקריירה שלו, לכאן או לכאן.
זה רגע גורלי בקריירה שלו, ובגלל מה שאמרת, אני חושבת שהמוטיבציה שלו כן להקים ממשלה כזאת עם מחירים שהוא ישלם, ואולי עוד ישלם בדרך, כי כרגע הוא בעצם נחלש. מרגע שהמנדט, לא דיברנו על זה, אבל המנדט הוא בידיים של יאיר לפיד, ויש לזה משמעות, אז בנט כן נחלש, ולכן אני חושבת שבוודאי שיש לו מוטיבציה מאוד מאוד גדולה, אפילו יותר מיאיר לפיד, כן להשלים את המשימה הזאת, ולכן אני בכלל לא מורידה אותה מעל הפרק. אני רק לא הקלתי ראש במהלך של שיקלי. יכול להיות פה עוד אדם, ובגלל שאנחנו מדברים על ממשלת מיעוט, זאת אמורה להיות ממשלת מיעוט, בתמיכה אקטיבית כזו או אחרת, או מבחוץ של חברי כנסת ערבים. אז כל אדם, כל חבר כנסת הוא כן משמעותי. כנראה שהם לא סגרו את כל הקצוות. אם שיקלי עושה להם כזה תרגיל ביום כל כך משמעותי, אז אולי לא הכל סגור שם. אנחנו רואים שם שבתוך מחנה השינוי יש המון המון חשדנות.
כן, זה ברור, זה קבוצה מאוד, מאוד גדולה.
ממליץ על יאיר לפיד כדי לכפות את בנט, להכניס אותו לאיזשהו קורלס.
אני לא כל כך מבין למה בנט, אני כן מבין, אבל זה קשה רגשית להבין למה בנט מתקשה לעשות את המהלך הזה, כאשר היום, ממש היום, במקביל, בחדר בית המשפט של, המשפט של נתניהו, מספר אילן ישוע, מי שהיה מנכ״ל וואלה, כיצד באמצע הלילה, פעם אחר פעם אחר פעם, במוצאי בשבת, היו מתקשרים אליו מלשכת ראש הממשלה בשביל שהוא יעלה כתבות שהמטרה שלהם זה לחסל את הקריירה הפוליטית של בנט. זה קורה הבוקר במקביל, בזמן שהוא מתלבט, כך ש...
חושבת שהוא מתלבט. למה יודע? החלטת שהוא מתלבט?
לא, את אומרת שקשה לו.
כדי לעלות מחיר, אני חושבת שנפתלי בנט קיבל החלטה אסטרטגית אחרי הבחירות ללכת על המהלך הזה. אני גם יודעת משיחות שהוא קיים, גם בשבוע שעבר עם אנשים, שהוא הסביר את זה מאוד יפה ובצורה מאוד הגיונית. עכשיו תבינו, בנט הוא סטארט-אפיסט בנשמה, הוא איש, אם כן, יש לו תעוזה, הוא הרבה יותר לוקח הימורים מהילד שקד. אני חושבת שהוא לגמרי שם, אתם יודעים, היה לו מורה לא רע, הם ראו שם כמה דברים בלשכת נתניהו ואחר כך.
אכלו ושתו כמה דברים. אני רוצה לשאול אותך ככה, בנסות תחשו להגיע קצת לכלכלה, והיה והדבר הזה קורם אור וגידים, ולו לתקופה קצרה עד שזה ייפרם, מי יהיה שר האוצר? שר? הילד שקד?
שר האוצר יהיה אביגדור ליברמן.
זה סגור.
שאלה, אני חושבת שבתיקים כמעט הכל סגור.
אוקיי, ספרי לנו איך תראה הממשלה הזו.
אז בואו ננסה יחד. יש לנו ראש ממשלה שהוא נפתלי בנט. יש לנו שר חוץ שהוא יאיר לפיד, והוא גם ממלא מקום ראש הממשלה וראש הממשלה חילופי. יש לנו שר ביטחון, בני גנץ לא יוותר על התפקיד הזה. ואני חושבת שגם יש לנו שר משפטים, גדעון שר, יהיה מאבק יחד עם הילד שקד. עכשיו, אני לא יודעת להגיד, בסוף הרי לפעמים דברים כאלה יכולים גם להשתנות ברגע האחרון, אבל כרגע אלה קווי המתאר. עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו על התפקידים, כי זה נכון. השאלה שלך היא במקומה, בגלל שזו ממשלה שלא יהיו לה קווי יסוד מדויקים, אידיאולוגיים, לא יכולים להיות לה כאלה. הקווי יסוד האלה יהיו מאוד מאורפלים. ויהיו יותר הצהרת כוונות, אז התפקידים יעשו גם את האדם שיחזיק בהם וגם את המפלגה שתחזיק בהם. יהיה פה מאבק, כן, אידיאולוגיה להחזיק בתיק החינוך, התרבות, כי זה בעצם יצייר גם לקראת הבחירות החמישיות שאנחנו לא יודעים מתי הם יהיו, אולי לא, אולי תקום ממשלה ואחרי שנה יהיו בחירות חמישיות, ולכן התפקידים האלה יש להם משמעות, וצריך לראות מה בעצם נניח מרב מיכאלי עם שבעה מנדטים, מה היא תצליח להשיג, האם היא תצליח לשים יד על תיק החינוך, או שגם פה בנט ינהל מאבק, ואגב הוא מנהל מאבק, הוא דורש זכות וטו על התיקים שהצד השני יקבל.
כן, מזל. לסיום, מה התרחיש היותר סביר? בחירות חמישיות או שיש ממשלת שינוי?
בואו נדבר בעוד שעה, זה משתנה.
לא, זה היה קל.
אני כבר אמרתי שזה אירוע לא קונבנציונלי. כרגע אנחנו, המטוטלת כזה נעה יותר, היא באמצע, היא 50-50, אבל אתה יודע מה, הייתי נותנת יותר לאפשרות שתקום, כן, ממשלה.
55 או 60?
מאוד מאוד גבוהות, והמנדט כבר לא אצל נתניהו.
יפה, מזל מועלם. כן, עזרת, ואנחנו עוד נבוא איתך חשבון אם תתאי. תודה רבה. פרסומת אחת ונחזור.
נוהרים לקלפיות, רבים במליאה, חוסמים כבישים, צרים על בלפור. החברה הישראלית היא חברה פוליטית מאוד. אבל על מה בעצם כולם רבים? מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש מבית אביחי, עושה זום אאוט מאירועי היומיום וצולל מדי שבוע אל הרעיונות הגדולים שמעצבים את הפוליטיקה הישראלית. הצטרפו לדוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג במסע אל האידיאולוגיות שמתחת לפני השטח, עכשיו באתר בית אביחי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות.
שלום לנתי טוקר.
שלום לכם.
כתב המקר שלנו וגם יודע דבר או שניים על שוק התקשורת, אז תגיד מה, מעכשיו, כשאני ארצה לראות מאסטר שף בטלוויזיה, אני צריך לשלם על זה?
כן, תראה, זה שינוי איתי, שינוי תפיסתי, זה שינוי במודלים העסקיים, זה לא שמחר בבוקר כבר לא נוכל לצפות בחינם בתכנים של ערוצי הברודקאסט, אבל זה שינוי שככה מתחיל לנוע, והוא בעיקר נובט במוחם של ראשי הטלוויזיה המסחרית, שאומרים לעצמם, רגע, הביזנס שלנו עד עכשיו היה בנוי על הכנסה מפרסום. הפצנו את התוכן שלנו בחינם לכל דורש, בכל ערוצי ההפצה שלנו מחינם, גם באינטרנט, וגם בעידן פלוס, וגם בהוט ויס. הוט ויס לא משלמים שקל לקשת ורשת עבור ההפצה.
כן, אבל מה זה בחינם? רגע, מה זה בחינם? זה בחינם אחרי שהם לקחו אותנו ודחפו לנו פרסומות בכל מקום אפשרי, בלי סוף, עד כדי בחילה.
נכון. וזה המודל שלהם. המודל שלהם זה הפסקות פרסומות, רבויות בברייקים בפרסומות, ואנחנו המותר, מה שנקרא. אבל מה לעשות ששוק הפרסום עובר שינוי דרמטי בעשר שנים האחרונות, רוב הכסף הולך לדיגיטל, ובדיגיטל כמובן זה ענקיות הטכנולוגיה, גוגל, פייסבוק, שיש להם יתרון מונופוליסטי, הם שולטות בדאטה, הם יכולות לטרגט את הפרסום באופן הרבה יותר מיטבי מאשר ברייק פרסומות שהוא פרסומות טיפשה, כי אנשים שלא רלוונטיים למוצר מסוים נחשפים אליו.
אגב, תגיד לי, איך זה שונה מכל הזה עיתון הארץ? עיתון הארץ לוקח כסף, הוא מתפרנס ממנויים ומפרסומות, ובשלב מסוים הוא בא ואומר, מי שרוצה לקרוא אותנו באינטרנט, גם דמרקר אגב, שישלם עבור הדבר הזה. למה אי אפשר לייצר מודל שיש בו גם פרסום וגם מנויים?
לא, זה מה שהם עושים. זה מה שהם עושים.
לא, אני אומר, איפה הבעייתיות מבחינת, כמובן שהצרכן זה לא כיף לו לשלם, אבל איפה הבעייתיות מבחינה רגולטורית?
מבחינה רגולטורית, הרגולטור תקוע 30 שנה אחורה. הוא לא יודע להבין שיש כזה דבר אינטרנט, ושאפשר לייצר מודלים חדשים להכנסה. והוא לא מכיר את זה בכלל. מבחינתו, הוט ויס אמורות להתבסס על דמי מנוי, ואסור להם לשלם פרסמות, ובמקביל, קשת ורשת אמורות להתפרנס מפרסמות, ואסור להם לעסוק בפעילויות אחרות, למשל לדרוש כסף מהוט ויס על התוכן שהם משדרים. מה שקורה עכשיו זה באמת כל המודלים מתערבבים, ומצד אחד, הוט ויס, הוט בעיקר, חתמה הסכם עם חברת ארטימדיה, ובקרוב מאוד, כל מי שמקבל את התכנים של הוט על גבי האינטרנט, כלומר את זה, הוט מנסה לעבור לאינטרנט, היא כבר לא בכבלים, באינטרנט המדינה לא מכירה את הפעילות של הוט, וכל מי שמזבזב בהוט, ב-VOD של הוט או בהסדרות, יוכל לקבל פרסומת, וכך אולי להוזיל את דמי המנוי שלו. אז הוט פולשת לתחום חדש, תחום של פרסומות שמותאמות, מפולחות, על בסיס נתונים דמוגרפיים, ובצד השני, השחקניות של הערוצים המסחריים, הן מנסות לפלוש למודלים של הוט ויס, ומנסות לייצר הכנסות מהתוכן עצמו, מדמי מנוי, למשל, גם אם רוצות לבוא להוט ויס ולהגיד להם, תשלמו לנו על התוכן שמשודר אצלכם חינם, זה בעייתי, יש שם קרבות עסקיים לא פשוטים, אבל מעבר לזה, העסקה הכי מעניינת עכשיו שמדוברת בשוק, זה העסקה שבה קשת רוכשת 49% מ-RGE, זה חברת תוכן ששולטת גם בערוצי הספורט, והיא לא סתם רוכשת את ה... זה לא סתם עסקה פיננסית, זה עסקה אסטרטגית ארוכת טווח, שבמסגרתה רוצים שתי החברות להקים ביחד סוג של פלטפורמה בסטרימרים, לשדר תוכן תמורת השלום במודלים מוזלים.
כמו נטפליקס.
כן, זה גם יהיה מודל מודולרי כזה, כלומר, יהיה סכום בסיס של 50-60 שקלים, ממש התוכן הבסיסי, ואז זה תוכל להרכיב עוד כל מיני חבילות תוכן. וכשאת אומרת, הנה, למה שאני לא אעשה? יש לי יכולת להנגיש את התוכן שלי ישירות בלי המתווכים, בלי הוט ויס, בלי אף אחד אחר, ולהכניס כסף ישירות מהלקוח. ופה מאוד יכול להיות שכשאת תגיד לעצמה, היא כל כך תהיה מרוצה מהאלמנט הזה של לקבל כסף ישירות מהצופים, שיום יבוא ואולי גם כבר לא נוכל ליצור את התכנים של קשת בחינם.
רק תזכורת, לפני הרבה מאוד שנים, שוק חטיפים, התחלק לאלית, הייתה אחראית על החטיפים המתוקים, ואוסם על החטיפים המלוכים. ואז יום אחד כל אחת פלשה לתחום של השנייה וניתה תחרות יותר גדולה. והשאלה אם פה הכניסה של הוט ויס לעולמות של פרסום ושל קשת ורשת לעולמות של מנויים, היא בעצם תגדיל את השוק, תהפוך את שוק הפרסום לגדול יותר, או שהשוק הזה כבר מזמן נמצא בעולמות הדיגיטל והוא לא יגיע לעולמות הטלוויזיה.
אז זו באמת הדילמה, כי בטווח הקצר באמת תהיה פה הרבה יותר תחרות עזה, הרבה יותר על ליבו של הצרכן מכל הכיוונים. גם הוט ויס יציעו פלטפורמות לפרסום יותר חכם, אז זה לגוון את אפיקי הפרסום, באופן כללי הפרסום ירד והצרכן ירוויח, ובמקביל, כשקשת ורשת נכנסות לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית, כמובן שהמחיר ירד. אבל שימו לב שאנחנו מדברים על אותם שחקנים שנכנסים לפולשים כל אחד לתחום של השני ומבצרים את עמדתם. קשת היא השחקן הכי גדול היום בשוק הברודקאסט, הוא השחקן הכי משפיע על דעת הקהל באמצעות חדשות 12, ואולי הוא יהיה שחקן מאוד מרכזי גם בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית בהפצת התוכן, ומנגד עוד תהיה שחקן מרכזי בשוק הפרסום. מה נשאר לשחקן חדש שרוצה להיכנס פנימה ולחולל תחרות? הוא לא יצליח, יהיו לו כאלה חסמי כניסה מול הענקיים האלו שצוברים עוד ועוד מעוזים. שחקן חדש שירצה להיכנס לתחום לא יוכל, יהיה לו חסמים מאוד מאוד גבוהים, ולכן אולי בטווח הקצר תהיה תחרות מאוד עזה בין הגדולים, אבל להכניס שחקן חדש לשוק הזה, נראה לי שהסיכוי הולך וקטן.
איפה בתמונה הזאת הסטרימרים הנוספים שעוד לא נכנסו לישראל? להרבה אנשים כבר יש נטפליקס, אבל יש את דיסני שהיא עוד לא חזקה בארץ, ויש את אמזון, ויש את אפל, ואת כולם אנחנו רואים בטקסי האוסקר עם חליפות טוקסידו מקבלות פרסים, שגם הם מן הסתם יום אחד יגיעו לארץ.
נכון, הם כבר בארץ, דיסני למשל, מי שרוצה להיכנס לדף הבית, הממשק שלהם כבר מתורגם לעברית, התכנים אמנם לא, אבל הממשק שלהם מתורגם לעברית. יש עוד שירותים של אפל שכבר קיימים, זמינים בישראל, אבל כולם יודעים שהמסה הגדולה של הלקוחות בישראל, משקי הבית, המשפחות צריכות את הגיגטור הישראלי, את הפלטפורמה הישראלית, שתנגיש להם את התוכן, שתתאים להם גם את הערוץ החדשות, את חברת החדשות, את ה-N12, את הקשת 12, לצד תוכן שכולם מדברים עליו, לצד תוכן ילדים. בסוף, השירותים האלו נחמדים כשירותי ערך מוסף, השלמות לקהלים מתוחכמים יותר, אבל משקי הבית צריכים שירות טלוויזיה בסיסי שמגיע עם אינטרנט ועם טלפון ביתי וכל החבילה הנלווית. חברות התוכן האלו זה נחמד ויפה וטוב, אבל זה לא מחליף, זה לא תחליפי לספק תוכן מרכזי שנמצא בכל בית.
כן, אבל תשמע, נתי, זה נשמע כאילו זה ערבוב של המים בביצה המקומית והתעלמות מההשפעות של הביצה הבינלאומית, כי בסך הכל, בעניין של מנויים, נטפליקס זה בעצם השחקן היותר משמעותי, ובעניין של פרסום, פייסבוק, גוגל, העולמות האלה, הם השחקן היותר משמעותי. והשאלה היא אם נדרש איזשהו מהלך רחב יותר גם מול שחקנים זרים, מול נטפליקס, מול פייסבוק וגוגל, כמו שבעבר ניסו לעשות, אולי באמצעות ועדה בראשות רועי פולקמן, כדי לתת קצת יותר כוח לשחקנים המקומיים, ליוצרים המקומיים, לגופי השידור המקומיים.
אז כן, אנחנו יודעים, בכל העולם מנסים, שקועים בדילמה הזאת, בחלק מהמדינות מחייבים את הספקי התוכן האלו להנגיש, להשקיע בתוכן מקומי, או לפחות להנגיש בממשק שלהם תוכן שמותאם למדינה. יש גם סוגיית המיסוי, מה שקורה עכשיו לדואלי, ועדת פולקמן זה ועדה שהשר התקשורת לשעבר, או לשעבר, כבר יועז הנדל הקים, לא הגיש המסקנות, התעורר שם ויכוח מאוד חריף בין רועי פולקמן, חבר כנסת לשעבר, ראש ראש הוועדה, לבין אנשי אגף תקציבים באוצר שחברים בוועדה. הם טענו שקודם כל שבכלל לא סמכות הוועדה לדון בסוגיות שקשורות לאכיפה על ספקיות תוכן בינלאומיות, כולל חברות כמו גוגל ופייסבוק, ולא רק הם טענו שמהלכים כאלו בעצם הרחיקו, אנחנו מדינה קטנה, לא אטרקטיבית מאוד לשחקניות האלו, ואם אנחנו נמסה אותן, פשוט יעשו צעד אחורה וילכו החוצה, שלא לדבר על מרכזי פיתוח שהם מפעילים פה, פייסבוק וחברות נוספות, שהתערערו את היחסים ביניהם לא תסייע להגדיל את מרכזי הפיתוח האלו. אז באגף תקציבים מאוד חוששים ואומרים לפולקמן, תישאר ברגולציה הנקודתית שבה אתה אמור לעסוק ואל תתרחב לתחומים נוספים. זה עדיין דילמה מאוד מאוד קשה איך לנהוג כלפי החברות הענק האלו, איך למסות אותם, איך להטיל עליהם רגולציה. אין עדיין פתרון לזה.
והנה עוד מחיר של זה שהממשלות פה לא יציבות, ששר תקשורת, גם אם הוא בא עם הרבה מאוד רצון טוב לעשות סדר, אז אחרי איקס זמן הוא כבר לא שם. וזה מתגלגל לממשלה הבאה ולשר הבא, שאנחנו נראה מתי, אם ואיך הם יהיו. אז נתי טוקר, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
שלום לאוריאל אוחיון.
שלום איתן וסמי.
שלום.
אתה המנכ״ל של חברת סטארט-אפ בשם זנגו, אולי תגיד לנו איזה מילה על זה תכף, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך, כי החברה שלך מפתחת ארנקים אלקטרונים, והיום, ממש הבוקר, בעצם התחילה אפל פיי לפעול בישראל, ומי שרוצה ויש לו אייפון יכול להכניס את המספר של כרטיס האשראי, ומעכשיו לשלם בנפנוף הטלפון במקום גיוץ הכרטיס, כמו שהיה קודם. אז קודם כל תגיד מילה אחת על עצמך ועל החברה שלך, כדי שנקבל רקע, ואז תגיד לנו את השאלה הפשוטה, האם זה יתפוס?
זנגו היא מפתחת ארנק, אבל ארנק מיוחד, ארנק למטבעות דיגיטליות, קריפטו, ביטקוין למיניהם. זה קצת העולם המקביל של העולם של אפל פיי, אבל אנחנו עוד מעט נפגש איתו, כי יהיה לנו כרטיס אשראי עם יכולת אפל פיי, ואפל פיי זה מוצר די מדהים שאפל הוציא לעולם לפני כמה שנים, זה רק עכשיו הגיע לארץ, מעניין למה, אבל זה הגיע סוף סוף. אני חושב שיש סיכוי הצלחה מאוד מאוד גבוה, צריך לראות מה אפל פיי עושה בכל שאר העולם, במדינות מפותחות. תכלס מה שזה מאפשר זה להשאיר את הכרטיס בתוך הארנק הרגיל, ולהשתמש או בטלפון או אפילו באפל וואץ' שלך, וישירות לשלם לחנות. דרך אגב, אפשר גם להשתמש בזה אונליין בחנויות שמקבלות אפל פיי, וזה מאוד נוח, כאילו זה חוסך את התהליך להכניס את הכרטיס האשראי שכולם יודעים שהוא כואב וגם לפעמים מסוכן. אני חושב שזה גם טוב לצרכן, וזה גם טוב לרשתות ולחנויות.
איך עובד המודל הכלכלי של הדבר הזה? אנחנו יודעים שכשאנחנו קונים עם כרטיס אשראי בסופרמרקט, אז הסופרמרקט משלם עמלה מסוימת לחברת כרטיסי אשראי, ויש התחשבנות עם הבנקים שמנפיקים וכולי. עכשיו יש שחקן חדש בסיפור הזה, שזה אפל פיי, ואז מה זה אומר? שאם אני משלם 100 שקלים ועד עכשיו X הלך לעמלות למיניהם, אז עכשיו גם אפל שותפה ב-X הזה?
אז קודם כל מאוד חשוב להבין שבשביל הצרכן אין שום השפע. זה עדיין אותו מחיר, לא יותר יקר, לא פחות יקר, בדיוק אותו דבר. בשביל החנות עצמה גם אין הבדל, אוקיי? המודל עסקי הוא אותו מודל עסקי שקיים כבר שנים, חנויות משלמות למערכת הפיננסית שכוללת הרבה שחקנים בשביל היכולת לקבל תשלום דרך כרטיסים שהם פיזיים או דיגיטליים. המתכון החדש שנכון עכשיו נמצא אפל באמצע, ודווקא זה מה שדחה את הכניסה של אפל בארץ, כי נכון הם גוזרים קופון מאוד מאוד קטן מהחבילה של העמלת על הכרטיס עצמה. פה היו הרבה מסע ומתן לפי מה שהבנתי על כמה הם אמורים לקבל. בסוף אני לא יודע מה המספר, אבל מדובר על חתיכת של 0.25%. אז זה מאוד, מאוד מאוד קטן, אבל בוודאי על הרבה כסף.
כלומר, חברות כרטיסי אשראי מנעו עד עכשיו את הכניסה של אפל פיי, כי הם ידעו שברגע שהם יאפשרו את הכניסה הזו, הם יצטרכו לוותר על חלק מההכנסות שלהם, אז לא היה להם עניין לקדם את זה, למרות שזה מאוד משפר את מצבו של הצרכן.
לא רק, זה גם משפר את המצב של השרשרת התשלום. למה? כי במקום לתת לחנות את המספר הכרטיס עצמו, הם כל פעם מייצרים מספר זמני שמקטין ברמה משמעותית את היכולת נבס כרטיס, ולכן זה מתורגם בתועלת כלכלית מאוד משמעותית בשביל החנויות וגם בשביל הבנקים, ולכן הצדקה לקבוע איזושהי עמלה על החיסכון הזה, אפשר להגיד.
כן, השאלה אם זה מצמצם גם את כמות הזיופים, כי הרי עד עכשיו אפשר היה לגנוב לי את כרטיס האשראי ולעשות בו שימוש, מעכשיו גם כדאי אולי לגנוב לי את האייפון ואיכשהו לפצח את התשלום הזה, כלומר כדי ליהנות מהאפשרות לשלם.
יש פה מנגנון הגנה. היום הכרטיס שלך, כשאתה סולק אותו באיזשהו חנות, אתה יודע כמוני, במיוחד בארץ, אתה פשוט סולק אותו, חותם חתימה שאף אחד לא בודק, חוץ כשזה מאוחר מדי, ובאמת אין מנגנון הגנה על הכרטיס, אוקיי? לפעמים שואלים את הקוד, אבל זה מאוד מאוד נדיר. וה-CVC, הקוד שהוא מאחוריו, אפשר לקבל אותו כשיש לך את הכרטיס. פה אתה חייב לעבור בדיקת ביומטריק, אוקיי? בודקים שאתה באמת, אתה דרך הטלפון. אם יש לי את הטלפון שלך, זה לא מספיק. אתה עדיין צריך להיות אתה כדי לעבור את המבחן, וזה מוסיף עוד שרבת סקיוריטי שלא היית קודם.
אנחנו רוצים לנסות לראות קדימה מה המערכת שבסופו של דבר תתפוס ורוב האנשים יאמצו. האם זה יהיה אפל פיי? האם זה יהיה אפליקציות של בנקים, כמו שיש עכשיו, הם מנסים להתחרות, ויש עוד בנק וחצי דיגיטלי שבדרך, או אולי בכלל זה יהיה דור חדש של אפליקציות, מהסוג של הדברים שאולי אתם ואחרים מפתחים עם מטבעות קריפטוגרפיים וכן הלאה. אתה חושב שהישראלים ישתמשו באפל פיי?
לגמרי, זה עיקר זמן, כי ההרגל הזה הוא לא קיים עדיין, לפחות לא פה, אבל הישראלים נוסעים ורואים את זה בחול ויודעים את זה, והם מה שנקרא באנגלית fast learners, אוקיי? כשנכנס טכנולוגיה חדשה, עושים אותה וזה די מהר, אפילו מתחילים להיות די משמעותי. אני הבוקר, לדוגמה, טענתי את אפל פיי שלי והלכתי לשלם על התיקון אופניים שלי עם אפל פיי די בקלות, והחנות הייתה די מופתעת, הם לא ידעו עדיין שזה קיים. הדור החדש, כשאני מדור החדש, אנשים פחות מבני 40, יש להם את היכולת לתפוס דברים די מהר, והדור הדיגיטלי עוד יותר מהר. מה שנכון, זה היום המגוון של אמצעי תשלום הוא הרבה יותר רחב ממה שהוא היה לפני כמה שנים, שרואים בארצות הברית, זה אינסופי את האפשרות שיש בשוק כדי לאפשר לצרכן סופי לשלם לחנות מסוימת, זה דה אפילו די מבלבל.
נו, בדיוק, מה עם כל האנשים שאין להם מכשיר של אפל, שהם עדיין רוב בישראל, המכשיר אנדרואיד?
אז זהו, אז נראה לי שכבר בארץ יש סמסונג פי, אני לא רוצה להגיד משהו לא נכון, אבל נראה לי שיש כבר סמסונג פי וגוגל פי, אני כמעט בטוח שזה עניין של זמן עד שזה מגיע, יהיו עוד אפשרויות ואנחנו לא נהיה תקועים בעולם של אפל בארץ, אנדרואיד מאוד מאוד חשוב, וגוגל פי מה שנקרא הוא מאוד מאוד נפוץ בכל העולם. יש גם את אמצעי התשלום של הבנקים, את כל הביטס ואת הפייבוקס כן. למיניהם וכו', אבל אלה יותר בנויים כדי לאפשר תשלום בין אדם לבין אדם, בין בני אדם פרטיים במקום בין אדם לחנות.
כן.
אז השיטה של אפל פי היא באמת בנויה לעולם הריטייל ולא לעולם הפיר-טו-פיר.
אוריאל, מה יכול להיות שהשלב הבא, ואולי זה הדבר שהכי מפחיד את המערכת הפיננסית, זה שיהיה לא אפל פיי או גוגל פיי, אלא בוא תפקיד פיקדון אצל אפל, בוא תפקיד את החסכונות שלך שם, בוא תפתח שם קרן השתלמות, או בוא תפתח שם, או בוא תיקח הלוואה מאפל פיי. יש לחברות הטק הגדולות האלה עניין להיכנס לשירותים פיננסיים נוספים, ונקרא לזה בנקאים מסורתיים?
לגמרי, אפל פיי, אפל סליחה, כבר הוציאו בארצות הברית כרטיס אשראי משלהם שנקרא אפל קארד. הם שיתפו פעולה עם בנק אחר, עם גולדמן סאקס, לא הבנק האחרון, ומאפשר כל דבר שכרטיס אשראי מאפשר, לשלם, להלוות, וכל הדבר הזה הוא מאוד 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 נוח, כי אפשר לעשות הכל מהטלפון ובכמה קליקים מקבלים כרטיס דיגיטלי, ואפילו נותן קאשבק. אז באמת, חברות כאלה כמו אפל ואמזון כבר עושים את זה שנים, ויוכלו להתחרות לגמרי עם המערכת הפיננסית הקיימת, וזה עולם שאנחנו נכיר יותר ויותר, צפוי לראות את זה גם מגוגל, צפוי לראות את זה גם מפייסבוק, צפוי לראות את זה גם מטיק טוק, מכל החברות הגדולות שיש להם את הנכס הכי משמעותי, זאת אומרת, הקשר עם הלקוח. ומהרגע שיש להם את הקשר הדיגיטלי הזה, הם יכולים לנצל אותו עד הסוף.
אז תגיד לי, אם ארבעה מונופולים כאלה שהתחרו ביניהם, גם על העולם של התשלומים ואחר כך על העולם של הבנקאות המסורתית, ויחד עם הבנקים שינסו איכשהו להציל משהו מהביזנס שלהם, איפה סטארט-אפים כמו שלכם בעולם הפינטק או בכלל יכולים להצליח?
אז קודם כל, אנחנו בתחום מאוד מסוים, איפה כל החברות האלה בכלל לא נמצאות, אנחנו מעולם של המטבעות דיגיטליות, שהוא מאוד זר להם, שהוא מאוד מתפתח, ומכל מיני סיבות, כולל סיבות רגולטוריות וגם סיבות של DNA של החברה, בכלל לא מתייחסות לזה, לפחות עדיין לא. אז יש לנו מקום לגידול, ואנחנו חברה שגודלת מאוד מהר, לא מזמן סגרנו גיוס מאוד גדול עם קרן האמריקאית, ויש עוד מקום לשיפור. מה שכן, החברות הגדולות האלה, מתחרות, זה נכון, עם חברות יותר קטנות. אז חברות יותר קטנות הן לא בהכרח חברות מאוד מאוד חדשות, הן מתחרות עם חברות כמו סקוור, שהן חברות ציבוריות, שיש להן אפליקציית קשאפ, מתחרות עם פייפל, שיש להן אפליקציית כמו ונמו, ובוודאי אפליקציית פייפל, ומתחרות גם עם כל מיני, מה שנקרא ניאו-בנקס, הבנקים מדור חדש, זה בנקים שנולדו רק מהעולם הדיגיטלי, ומספקות את השירות רק דרך הטלפון, חברות כמו רבולוט, חברות כמו N26, חברות כמו מונזו, חברות כמו סטארלינג, סיבה שהן מצליחות ותופסות הרבה שטר זה שתיים. אחד, הן זזות מאוד מהר, הרבה יותר מהר מכל מה שגדולים יכולים לעשות, אבל יש גם סיבה תרבותית. הם באים עם, עם הגישה שיווקית שהיא נגד המערכת, שהיא נגד הכיוון של הרוח, והיא מושכת קהל צעיר שמזהה את עצמו יותר עם המותגים האלה מאשר עם המותגים הגדולים.
הבנתי.
אז יש עדיין מקום, מקום לזה. מי סובל מכל החידוש הזה? זה לא כל כך הסטארט-אפים, זה יותר העולם הבנקאי, שהוא לא יודע לחדש את עצמו, שהוא לא יודע לעקוב אחרי המוזיקה, שהוא לא יודע לעקוב אחרי האוכלוסיות החדשות, שרוצות משהו חדש דיגיטלי, עם שירות לקוחות מאוד, מאוד, ברמה מאוד גבוה.
יפה.
והם הראשונים שסובלים מכל הדבר הזה.
אוריאל אוחיון, תודה רבה לך.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה שהחזקת את כל השבוע הזה על כתפיך.
סמי פרץ, תודה רבה לך כרגיל.
ותודה רבה לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע ביום ראשון כרגיל, ומחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. להתראות וסוף שבוע נעים.